עכשיו אנחנו משנה י', דיברנו על הספירות שהם האורות של החיים. האורות של החיים נכנסים לכלים של החיים שהם 22 כלים. 22 כלים מרומזים באיברי הגוף. הם לא רק מרומזים באיברי הגוף, הם באמת חיים בתוך איברי הגוף. איברי הגוף מייצרים את הכיסא, את המקום המודבע, איפה שהרגש והשכל יכולים להכיל את החיים. אז 22 חפצים ו-10 אורות. עכשיו אנחנו בתוך ה-10 אורות, כי משם הכל התחיל. והתחלנו עם האור הראשון, אור הכתר, וקראנו לו אחת, רוח אלוהים חיים. שזה השורש. זה הרוח שכמו שאמרנו, אנחנו בשם משותף קוראים לרוח שיסוד, בשם משותף אנחנו קוראים לו כמו הרוח הזה. כי זה לא באמת אותו אחד. זה לא באמת באותו סגנון, זה לא באמת באותו רמה. כמו שדיברנו על זה, שכאשר בהמה חיה, יש בה רוח שיכולה לחשוב ולפעול. ואם היא תחנק, תצא הרוח, ואז אם אנחנו נמלא אותה כל סוגי אוויר שיש לנו, הרוח הזאת לא תחזור. הרוח הזאת היא לא סוג של אוויר. הרוח הזאת היא רוח ממד אחר. אבל עדיין יש לה איזשהו קשר לרוח שלנו, וגם היא גרה, היא חיה בתוך הרוח שלנו. זאת אומרת, איך גרמנו לרוח הזאת לעזוב את הגוף של הבהמה? על ידי שהיא נחנקה. כאשר לא היה לה רוח, אז הרוח הזאת, הרוח שחיה, הייתה חייבת לעזוב. ואז אי אפשר להחזיר אותה ברוח רגיל, כי היא לא רוח רגיל, היא משהו אחר, משהו בה ביותר פעיל. עכשיו, לרוח הזאת, הרוח הזאת שאי אפשר לדבר עליה בעצם, כי היא לא קיימת בממדים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, היא לא קיימת בעולם שינה ונפש, היא שורש, אבל היא לא אחת מהם. אז כאשר אנחנו רוצים לדבר עליה, אנחנו מדברים על משהו שאי אפשר לדבר. ועדיין, יש לנו איזושהי תפיסה במה שאנחנו מדברים. זה מאוד קרוב אלינו. זה קרוב אלינו יותר מהמילים שאנחנו משתמשים בהם כדי להסביר. אז הרוח הזאת היא המקום הראשון, איפה שהכוח האינסופי מתחיל לצמצם את כוחו ולהיות משהו. לפני שהוא מתחיל להיות משהו, הוא הכל. הכל בפוטנציאל, הכל בכוח של כל הכוחות. הכל זמין והכל אפשר. ואז מתחיל לצאת לפועל, היציאה הראשונה לפועל זה ברוח הזאת. רוח אלוהים חיים, הרוח שחי. הרוח הזאת חיה בכל דבר ובכל מקום. אין דבר בעולם, אין דבר בשנה ואין דבר בנפש, שלא נכללת בשורש הזה. כי אם היא לא הייתה נכללת שם, לא היה לה מציאות. כי אם לא מגיע מהאין סוף האור, לא מגיע חיים ולא מגיע הוויה. הוויה חייבת לעבור דרך הצינור. הצינור זה תחילה לעבור דרך הכתר, ואז להגיע לחוכמה. מהי חוכמה? חוכמה זה המקום איפה שהרצון מתחיל לקבל צורה. לרצון כבר יש צורה. למה? כי היא יצאה, היא רוצה, היא מופיעה מאיזשהו מקום. יש משהו שדוחף אותה להופיע, אבל אין לה צורה. למה אין לה צורה? כי עד עכשיו היא לא הייתה חייבת להראות את עצמה לאף אחד. היא לא הייתה חייבת להתאים את עצמה לשום דבר. הרצון עולה בלי פרטים, היא עולה כמשהו פנימי. אבל המשהו הפנימי הזה, שהיא הרצון, אם היא תרצה להתעסק עם הסביבה, היא צריכה לקבל פרטים כדי להביע את עצמה. ולכן היא עוברת לשלב הבא. השלב הבא היא חוכמה. חוכמה מתחיל לפרט את הפרטים שנמצאים בתוך הכתר. ולכן, בתוך החוכמה יש 32 נתיבות החוכמה. 32 נתיבות, הנה פעם הראשונה שיצא לנו מהאין סוף, המספר הזה 32. המספר החשוב הזה, שגם בסוף התהליך אנחנו נראה שזה 32. אבל כאן בתוך החוכמה, שהיא אחד מה-32, היא אחד מה-10, היא אחד מהעשר שהיא השנייה של האורות, והנה כבר פה יוצאים 32 נתיבות. 32 נתיבות של חוכמה. כל נתיב ונתיב, כאשר היא תצא אחר כך בפועל, היא תהיה לנו נתיב ששם דרכו יצא האור לפועל. הרצון עכשיו יתלבש. כמו שהיא עשתה לפי החוכמה שבה. בחוכמה היא כבר מקבלת איזה מה-32 יקבלו יותר ואיזה מה-32 יקבלו פחות. כאן בחוכמה מתחילים לקבל צורה. ובתוך ה-32 נכלל גם החוכמה בעצמה והכתר שממנה היא מגיעה. אז השגת החוכמה בכתר, בשורש שלה, היא גם אחד מהנתיבים של החוכמה. בתוך החוכמה יש לה את הכתר, שהיא השורש שלה, יש לה את עצמה, את החוכמה, ויש לה את כל מה שיצא דרכה, שזה כל הנתיבות הבאות, עד 32. עכשיו פה מתחיל להיות סדרים שונים, איך שהמפרשים מסבירים את הספירות. יש כאלה שכבר פה, כאשר אנחנו נלמד את המשנה שמדברת על רוח שיוצא מרוח, יש כאלה שקוראים לרוח הזאת בינה. אנחנו נקרא לזה חוכמה, כי זה פשוט זה יותר מסודר לנו לפי הסדר. הרייבד נראה לי כבר הולך לבינה. יש כאלה שנשארים בחוכמה. הפשוט הוא שהיא החוכמה. חוכמה זה הרוח שיוצא מהרצון, ושם מתחיל לקבל 32 נתיבות. 32 נתיבות זה בטוח שהיא שייכת לחוכמה. אז זה אומר, משנה י' 2, הספירה השנייה, רוח מרוח. מה זה אומר רוח מרוח? זאת אומרת, אנחנו שוב קוראים לזה רוח בשם של שיתוף, אבל עכשיו הרוח הזאת והרוח שהייתה לפניה הם לא אותו רוח. היא רוח אחרת. היא רוח שנולדה מהרוח הראשונה. כמו נגיד בתוך האדם, יש את הרוח שמחיה אותו. בתוך כל אחד ואחד, בתוך כל גוף, כדי שהיא לא תהיה חלל, כדי שהיא תהיה גוף של בן אדם חי, יש את הרוח עליים חיים שמחיה את הגוף הזאת. חייב להישאר איתה כל הזמן. עוזב, אי אפשר להחזיר. רק על ידי נביא, כמו אליהו ואלישה. שהם יכולים לקרוא לרוח ולהגיד לו שבבקשה, תחזור. אבל אנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים את המספר טלפון של הרוח הזה. אז אם הוא פה, הוא פה, ואם הוא הלך, הוא הלך. אבל כל זמן שיש מישהו, יש משהו. יש את הרוח הזאת. עכשיו, הרוח הזאת, אין לה שום צורה איך היא חיה. היא פשוט בתכלת הפשיטות. היא כל כך פשוטה, שאף פעם לא ראינו אותה. היא תמיד שם, ואנחנו לא רואים אותה. היא גם שם כשאנחנו ישנים. גם כאשר אנחנו לא רואים היא שם. אם היא עוזבת, אין. אז אחר כך ממנה יצא הרוח החוכמה, ורוח החוכמה כבר מתחיל להתעסק עם מערכת הצבים שלנו. הרוח של הכתר לא היה לה אפילו התעסקות עם המערכת הצבים. היא רק מביאה למערכת הצבים חיים. אבל היא עדיין לא מפרשת שום פירושים. רק כאשר היא יורדת לחוכמה, היא מתחילה להתלבש בתוך האותיות, ובתוך האותיות אנחנו כבר מתעסקים עם הצבים, אנחנו כבר מתעסקים עם חלקים שונים איך האור הזה יתלבש, איך החי הזה יגיע בשביל לצאת לפועל, בשביל לעמוד מול המציאות, בשביל שיהיה לו התעסקות עם הסביבה. אז אותו דבר למעלה, הרוח העליון, שזה בכלל, הרוח שהיה לפני שהיה אף אחד, שהיה לפני שנברא העולם, הוא היחיד וממנו יוצא. כל מה שחי גודל ממנו. כל מה שיש לו מציאות, כל מה שיש לו מהות, גודל ממנו. גודל עליו. אין שום דבר שיכול להגיע בדרך אחרת, אין אפשרות. אז רוח מרוח, חקק וחצב בה 22 אותיות. חקק. מה זה לחקוק? חקיקה זה לקבוע חוק. הגוף שלנו מלא חוקים. מי חקק את החוקים האלה? מי מכיר את החוקים האלה? אז בכוח הספירות לחקוק. בכוח של המהות הזאת שחיה, שהיא יכולה לחקוק. לחקוק זאת אומרת לקבוע. כאשר בן אדם נגיד מתחיל הרגל, והוא כל הזמן ממשיך בהרגל, מחזיק את עצמו להרגל, הוא חוקק, הוא חוקק בתוך הנפש. עד שהנפש כבר מתחיל להכיר את התהליך, שהבן אדם בכלל לא צריך להיות מודע למה שהוא עושה. כי זה כבר חקוק. זה כבר חקוק בתוך הנפש, והנפש יודעת. ככה יש לנו מלא חקיקות בתוך הנפש, שזה גורם לנו לראות את העולם בצורה מסוימת. כי חקקנו, ועכשיו אנחנו רואים דרך החקיקות. תמיד אנחנו מסתכלים על העולם ולא רואים את העולם. כי אנחנו רואים את החקיקות לפני שאנחנו רואים את העולם. מה שחקקנו נמצא על הזכוכית, ורק דרכו אנחנו רואים. אז הוא חקק, זאת אומרת שהוא הפריד עכשיו 32, או 22, לפי האותיות שהוא עושה עכשיו, 22 אותיות, שהוא עכשיו הפריד כל אחד ואחד שיהיה לו ויברציה אחרת, שיהיה לו מהות אחרת, שיהיה לו צורה אחרת, צבע אחרת, טבע אחרת. וחצב באותיות, זאת אומרת להביא להם צורה פיזית. כאשר הסופר כותב, אז הוא חוצב את האותיות, הוא נותן להם צורה. שיהיה להם את הקירות בצורה הזאת, שיהיה להם את הגובה הזה ואת העובי הזה. הכל זה חלק מהחציבה. אז גם במהות החוכמה, החוכמה נותנת גבול לכל כוח, שזה יהיה המהות של הכוח הזה, ושזה לא יהיה דומה לכוחות האחרים. כל כוח וכוח יש לו את המהות שלו, שזה שונה. ואז יש לו את החציבה, איך הוא יוצא לפועל, מה הצורה שלו. נגיד, אם אנחנו נסתכל על השורש שהוא רוח, הרוח יש לו מהות, יש לו כוחות פנימיות שאנחנו יכולים להכיר ולדעת איך להשתמש. אחד מהדברים שאנחנו לומדים לעשות עם הרוח זה לדבר, לחקוק בקול דרך הרוח. זה כוח שנמצא בתוך הרוח זמין תמיד. אנחנו צריכים ללמוד איך להוציא את הכוח הזה מן הכוח אל הפועל. וכן, המחשבה שלנו זה גם משהו שאנחנו עושים עם כוח של רוח. והכוח הזה, זה גם נמצא תמיד בכוח, ואנחנו צריכים ללמוד איך להפעיל את זה, ואיך להפעיל את זה בצורה נכונה, בצורה שהיא טובה לנו, שהיא בריאה למי ששוכן בתוך המחשבה הזאת. אז כל הכוחות האלה שנמצאים, זה הכל חלק מהחקיקה והחציבה. החקיקה, קודם כל, לייצר את הסוגים השונים, ואחר כך החציבה להביא לכל כוח וכוח את הפעולות שלו ואת הדרכים שלו ואת היציאה שלו לפועל, שהוא שונה מכל אחד מהכוחות האחרים. כל אחד יש לו סגולות שאין לאף כוח אחר. והסגולות האלה נמצאים בכל מקום שנמצא את הכוח הזה. בין אם אנחנו נדבר על הכוח הזה כאשר הוא נמצא בכוכבים בשמיים, בין אם נדבר עליו כאשר אנחנו נמצא אותו בתוך הגוף, וגם אם נדבר עליו כאשר נמצא אותו בתוך בעלי חיים או בתוך הצומח או בתוך הדומם, כמו אבנים שונים, וכל מיני כוחות ופעולות וסגולות שאנחנו נמצא בתוך הטבע, הכל בא בגלל שהכוח הזה מייצג משהו מה-32 כוחות. ולפי הנתיב הזה שהוא מייצג, לפי זה הכוחות והסגולות שלו לעורר. כי כל מין מעורר את מינו לטובה, ועורר את המין שכנגד לרעה. המין שכנגד, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לצמצם כוח, אז אם אנחנו נקח את הכוח מולו, זה יצמצם אותו. לדוגמה, האש יצמצם את המים. הוא יעורר את האש. אם אנחנו נביא עוד אש לאש, אז יהיה להבה יותר גדולה. וכאשר היא תבוא למים, היא תצמצם את המים, היא תקטין את המים, היא תפחיד את המים. וככה זה בכל כוח וכוח. כל כוח וכוח לפי הסגולות שלו, איך הוא פועל. וככה הוא פועל בכל הדרגות, הוא לא רק בדרגה הפיזית, בדרגה הפיזית הכי קל לנו לראות את הפעולה. אבל הוא אותו דבר פועל ברמה הרגשית, הוא אותו דבר פועל ברמה המנטלית, בעולם של האמונות והמחשבות, וגם בוויברציה, בעולמות העליונים, איפה שאנחנו לא יכולים לגשת עדיין במחשבה, גם שם אותו כוח מביע את אותם התנהגויות. ולכן אנחנו יכולים להכיר את המציאות. רק בגלל שיש את הקשרים האלה בין כל החלקים. אם לא היה לנו את הקשרים האלה, אז היינו רק יכולים להכיר כל כוח וכוח בנפרד. ואז לא היה לנו אפשרות באמת להכיר את המציאות. אז על ידי שהכוחות האלה הם כוחות כלליים, והם נמצאים בכל פרט ופרט, יש לנו גישה לכל המציאות על ידי שאנחנו נבין את הנתיבות. ולכן בנתיבות האלה התבוננו כל האנשים שהגיעו לחוכמה לפני שהחוכמה הייתה מיוסדת בספרים, הם הגיעו אל החוכמה על ידי שהם היו מתבוננים ב-32 נתיבות ובמהות שלהם. שבשורש אי אפשר להגיע, כמו שאמרנו, 10 ספירות אין להם סוף. אבל כל אחד ואחד, לפי כמה שהוא התקדם להבין את המהות, להתחבר על המהות, להיות המהות, שהרוח שלו תוכל להתלבש במהות הזאת, ככה הוא יתקרב אל השורש, ככה יתקרב לכוחות של הטבע שבורים אותו, והיה לו יותר חוכמה להבין איך הכוחות האלה פועלים ומה באמת הרצון הפנימי שלהם. למה הם פועלים בדרך שהם פועלים? אז הוא חקק והוא חצב בה, בספירה הזאת, 22 אותיות יסוד. האותיות האלה הם יהיו יסוד לכל בניין, אותיות החוכמה. אז כאשר אנחנו בונים פה את הבניין הרוחני שלנו, אנחנו יוצאים מלמעלה, מהאין סוף, ואנחנו יורדים לכיוון מטה, שזה העולם שלנו, שכך באמת העולם בנוי. העולם הוא לא בנוי על משהו פיזי, ואז העולם המחשבה יוצא מהעולם הפיזי, אלא הפוך. עולם המחשבה בנה את העולם הזה. ואיך אנחנו יודעים? לפי הסדר. בגלל שיש פה סדר, בגלל שיש דברים שעובדים עם דברים שונים, זה מגלה לנו שהשורש של העולם הפיזי זה העולם הרוחני, העולם השכלי. כי אם העולם הפיזי היה ראשון, אז לא היה סדר. אז זה היה תלוי בנו לסדר דברים. בנו, אנחנו המחשבה שגודלים בתוך המציאות הגשמית, היינו צריכים לסדר את המציאות הגשמית, וזה לא כך, זה הפוך. המציאות הייתה מסודרת לפני שהגענו. אנחנו עשינו את הבלגן. זאת אומרת ש... המחשבה שלנו, שהיא באמת שוכנת בתוך הגשמי, היא עדיין לא מתאחדת עם המחשבה העליונה שממנה יצאה כל המציאות. הרוח אלוהים חיים שנותנת חיים לכל חי, היא לא באמת מנהלת במודע את המציאות שלנו איפה שאנחנו חיים. אנחנו מקבלים את הפקודות שלנו בצורה אחרת, לא מבפנים, לא מהשורש, לא מעולם הרוחני. אז האותיות האלה שהם באים מהעולם הרוחני, באים מהאין סוף, הם יהיו היסוד שאיתם אנחנו נבנה את המציאות הזאת שאנחנו מכירים. היסודות האלה הם יסודות שהם נמצאים בתוך כל חלקיק, בתוך המהות של המציאות. זה לא משהו שאנחנו יכולים לחפש. אבל מה שבנוי על היסודות האלה, זה אנחנו מכירים טוב מאוד. זה אנחנו רואים כל הזמן. אי אפשר לנו לברוח. ממה שבנוי על היסודות האלה, שאי אפשר לראות ואי אפשר להבין. אז אלה נקראים אותיות יסוד, שמתחלקים לשלוש אמות, 7 כפולות ו-12 פשוטות. האותיות 22 מתחלקים 3 אמות, זאת אומרת אמהות, שמהם יצא הכל. השלוש אמהות הם אש, רוח ומים, שזה השלישייה הראשונה, השלישייה הבסיסית שעליה נבנית כל המציאות. ואז יש 7 כפולות ו-12 פשוטות, שבהמשך הוא יסביר לנו מי אלה. ואיפה אנחנו פוגשים אותם במציאות, ורוח אחת מהן. בתוך ה-22 אותיות האלה יש גם רוח. אז אנחנו כבר רואים איך הרוח שהיה בהתחלה מקבל כל מיני צורות, ועדיין אנחנו קוראים לצורות האלה רוח. כל מיני צורות של רוח. אז הרב אומר, חצב בה כבד אותיות של התורה. 22 אותיות, כאשר אנחנו מדברים על התורה, אנחנו בעצם מדברים על 22 אותיות. התורה שאנחנו מכירים זה איך ה-22 אותיות התלבשו לפי המצב שהיה בעולם שלנו. אבל בפוטנציאל, בכוח, הם היו יכולים להתלבש בכל מיני צורות אחרות. אז התורה שאנחנו אומרים שהיה תורה לפני בריאת העולם, התורה שהיה זה 22 אותיות. עכשיו, איך הם התלבשו? הם התלבשו לפי המצב שיצא לפועל. זה גרם להם להתלבש. אז 22 אותיות של התורה, הם נחקקו בחוכמה, והם נחקקו בסביב הגלגל האחד, עד אמצעותו, רצה לומר, המרכז, והדוד יחסיב אלף אלפין ישמשוני וריבר רבבון קדמוי יקומין. אז יש גלגל של אותיות שמגלגלים כל הזמן ומצרפים את האותיות. שזה בעצם מה שבורא את המציאות. כמו שאנחנו רואים בתורה. התורה מתחילה לצאת והסיפור מתחיל להתגלגל. אדם הראשון מתחיל לקבל צורה, מתחיל לקבל התנהגות, מתחיל לקבל עונש, וכל זה נותן צורה לאותיות ומצרף אותם כדי לייצר את המציאות הזאת. אז אנחנו מסתכלים כאשר אנחנו רואים בן אדם פועל ואנחנו רואים את החלק הפיזי. אבל בעולם הרוחני יש כאן פעולות לפי האותיות שיוצאים לפועל. והאותיות מתלבשות לפי איך שהבן אדם מלביש. כמו שעולם המחשבה מתלבש כמו שאנחנו מלבישים אותה, כך העולם של האותיות מתלבשים כמו שאנחנו מלבישים אותה. הבן אדם עושה פעולה והאותיות מתלבשים. ראובן עשה כך. זה מייצג בעולם הרוחני את המציאות הגשמי שאנחנו מכירים. וכך נכתב התורה. המציאות כתבה את האותיות, נתנה להם סדר. וזה נקרא גלגל. ויש לזה צירופים בלי סוף. אלפים, עשרות אלפים, שכל הזמן יכולים לצאת לכל כיוון ולכל אפשרות. ולכן היא כוללת התורה שקודמה, וכל המצוות וכל השמות, כל המצוות שהתורה מצווה, וכל השמות שאנחנו יכולים לקרוא לבורא, הכל כלול בתוך האותיות האלה, בתוך 22 אותיות. למה? כי לא רק זה כלול, כל האפשרויות כלולות, שזה כולל כל הלשונות. כל הלשונות נכללו ב-22 אותיות. הגם שיש כאלה שיביעו אות בצורה קצת שונה. עדיין זה אותו צליל שיצא מהפה. אנחנו קובעים בפה 22 צלילים, אלה 22 צלילים שאפשר לעשות עם הפה. סיימנו. אם מישהו מוצא צליל חדש, אנחנו נגיד שזה צורה אחרת של אחד מהאותיות האלה. ולכן, כל האומות, כל השפות, זה רק לצרף את האותיות האלה שוב ושוב, בכל מיני דרכים ובכל מיני כיוונים. אבל כל מה שנאמר מאז תחילת האנושות, נאמר רק ב-22 אותיות. אז הצירופים של האותיות, שזה נמצא בגלגל החוכמה, כוללת את כל האפשרויות של מה שיכול לצאת בעולם. כל מה שיכול לצאת כבר כתוב בכוח דרך אותיות. ואז אנחנו נבחר איזה מציאות יצא לפועל. אז זה העולם שנמצא בכוח. וזהו שמו של הבורא יתברך. איך אנחנו קוראים לבורא? מי זה הבורא? הבורא זה הרוח שנמצא בתוך הכל. איך אנחנו קוראים לו? יש רק דרך אחד לקרוא לו. דרך 22 אותיות. אז 22 אותיות זה השם של הבורא. תמיד כשאתה קורא, תמיד כשאתה אומר מילה, אתה מעורר צד מסוים של הבורא. אין משהו אחר לעורר. רק הבורא חי, ורק הוא יכול להתעורר. אז כאשר אנחנו נשתמש במילים, אנחנו מעוררים צדדים שונים של הבורא. יש שמות, יש מילים, שבתוך אנשים מסוימים יעוררו חלקים של הבורא שהם מאוד גבוהים, שיש להם כוח שלטון, שיכולים לעשות ניסים, אבל על כל דרך אותם מילים, אותם אותיות. אלה הכוחות שיש לנו לעורר. את מי אפשר לעורר? את הרוח הפנימי, שזה הרוח של הבורא. אז בגלל זה אנחנו נקרא לשמות, לאותיות האלה, השם של הבורא. והשם שלו שאנחנו מכירים, שם ההוויה, זה כאשר אנחנו הורדנו את האותיות החיצוניות, ואנחנו משאירים רק את האותיות שהם מניעים את האותיות, שאי אפשר לשמוע אותן, כמו היוד, ההב, הוו. היוד, ההב, הוו, זה האות שגורמת לנו לחשוב למי או על מה אנחנו מדברים. כמו כשאנחנו נגיד בי, בא, בו, אז היוד, ההב, והוו מייצגים על מי אנחנו מדברים, למי שייך. אז האותיות החיצוניות תמיד מנוהלות, תמיד משמשות את האותיות הפנימיות שמזיזים אותן, שגורמים להן תנועה. ולכן השם של ההוויה, אנחנו קוראים לזה לפי האותיות שמסתתרות בתוך האותיות החיצוניות, שהן בעצם מנהלים את המציאות, כמו שמי שנמצא בתוך כל המציאות, הרוח שנמצאת מאחורי כל המציאות, אי אפשר לראות אותו ואי אפשר להרגיש אותו, והוא מניע את כל מה שזז. אז האותיות יוד, ה' וו' מייצגים את הצד של האותיות שאי אפשר להרגיש, ודווקא הם הכי חיים. כי שם הרוח חיים, וגם כאשר אנחנו נביע את האותיות האלה, גם כאשר אנחנו נגיד היי, אז ההיי מייצג את הנשימה בלי שיתערב שם כוח אחר. אנחנו שומעים רק את הנשימה, ובעצם הנשימה נמצאת בכל עוד ועוד ומניע אותה. אין עוד שאפשר להביע בלי היי, בלי נשימה. אז האותיות האלה וגם היוד, היוד זה אותו דבר בכתיבה. אין עוד שאפשר לכתוב בלי לכתוב יוד. ולכן האותיות האלה הן האותיות שמניעות את שאר האותיות. אז הם מייצגים את השם, כאשר אנחנו מדברים על השם שאי אפשר לתאר, שהוא לא תיאור והוא שם, שם מהות. אבל כל התיאורים שלו, כל מה שאנחנו יודעים על הבורא, כל מה שאנחנו קוראים לו כאשר אנחנו מדברים בתפילה, כל אלה בנויים מ-22 אותיות, רק דרך 22 אותיות אפשר לקרוא לו. וכן בתוך הבריאה, כאשר אנחנו רוצים לקרוא למהות החיים שבאנו, רק דרך האיברים ה-22 שלנו אנחנו יכולים לקרוא לחיים האלה לבוא. אם זה לא דרך אחד מה-22 כוחות, אז אי אפשר לקרוא לו, כי אין לנו שם שום אחיזה, אין לנו שם שום מציאות. שם יש רק דמיון. אז, ולכן זה שמו של הבורא, והם יסוד ושורש לכל הנמצאים. כמו דעת אמר, כמו שכתוב בפסוק, ומלא אותו רוח אלוהים חיים, רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה, בדעת ובכל מלאכה. מדברים על בצלל, נראה לי. ואמרו רזל, כן, שידי רואה בצלל, לצרף האותיות שבהם נברו שמיים וארץ. אז כאשר הפסוק אומר לנו שהבורא ממלא את בצלל עם רוח אלוהים, בחוכמה, בתבונה, בדעת, מזה אנחנו לומדים, שבצלל יודע לצרף את האותיות של שמיים וארץ. אחרת הפסוק לא היה קורא לזה חוכמה, תבונה ודעת. זה לדעת את האמת, איך היא פועלת. זה הדבר היחיד שהכתוב יכתוב עליו, שבן אדם הוא מלא חוכמה, בינה ודעת. ולכן הוא היה מתאים לבנות את כלי המשכן, שהם בעצם אמורים לייצג לנו איך כוח רוחני שוכנת בגשמי. אז בצלל היה יודע לצרף אותיות שבהם נראה שמיים וארץ, והסוד, כי יוצר הכל הוא. הבורא שבורא את האותיות, הוא יוצר הכל. ולכן, בצלאל, על ידי שהוא הכיר את הרוח שבתוכו, הוא הכיר את האותיות, והוא הכיר איך עושים שמיים וארץ. הוא הכיר את הכל מתוך הרוח הפנימי. ולכן כתוב, והמלא אותו רוח, רוח חוכמה, זה לא רוח אלוהים בחוכמה, זה לא מישהו לימד אותו, זה לא שהוא קיבל את זה ממישהו, אלא הרוח הפנימי מילא, הוא מילא את עצמו. הרוח מילא את עצמו. וזה הרוח של הכוח האלוהי שבתוך הטבע שחי. תמיד שהוא חי זה חידוש. זה לא חידוש כאשר הוא חי יותר. אין כאן שום חידוש אם פתאום בן אדם יהיה חזק יותר או חכם יותר. החידוש הוא שיש בן אדם, שם מסתיים החידוש. משם ומעלה, כל הפרטים שיהיו לו זה, אנחנו מדמיינים. ומה שאנחנו רגילים לדמיין זה נראה לנו נורמלי, ומה שאנחנו לא רגילים לדמיין זה נשמע לנו עזוי. אבל זה לא שונה, זה לא חידוש יותר. אם לבן אדם היה חמש רגליים, זה לא היה חידוש יותר או פחות. זה היה אותו חידוש. החידוש הוא שהוא כאן. שתי רגליים, ארבע רגליים, 16 רגליים, אותו דבר. אז כאשר בצלאל הוא נכנס לתוך הפנימיות שלו ורואה את המציאות, אז הוא מתמלא עם רוח אלוהים והוא שונה. הוא כבר לא אותו בצלאל. בצלאל הלך. מי נמצא במקומו? רוח אלוהים. הוא יכול לייצר כלים שיכולים לייצג את הרוחני בתוך הגשמי, כי הוא כלי כזה בעצמו. ואמר שלוש אמות, כמו דעת אמר, כאם לבינה תקרא, מלשון אמא. אל תקרא אם, אלא אם, ונקרא אמות, כשם שהאם היא אם לכל הנולדים, ממנה כך הם אלה גימול אמות, והם אמות לכל הנמצאות. למה? כי הם שורש אוויר ומים ואש. הנזכרים במשניות שאחר כך. אז אוויר, מים, אש. זה המהות שמתחיל לחלק. אוויר, מים, אש, את זה אנחנו נמצא בכל מקום. כי זה השורש, איפה שמתחיל להתחלק הצורות. ומשם זה ממשיך. אז גם כאשר אנחנו נראה 10 ספירות, אנחנו נדע שזה יתחלק באוויר, מים, אש. אוויר, מים, אש בהתחלה זה ימין, שמאל ואמצע. שבהתחלה זה כסר, כתר חוכמה, בינה, או חוכמה, בינה ודעת. גם אחר כך, כאשר אנחנו נרד, ויהיה לנו חסד גבורה תפארת, שוב, אוויר, מים ואש. וגם מלמעלה למטה אנחנו נגיד, כתר חוכמה, בינה, אש. חסד גבורה תפארת, אוויר. נצח עוד יסוד, מים. אז שוב יש לנו אוויר, מים ואש. אז החילוק הזאת הוא מחלק כל אחד לעצמו, ואז אחד מול אחד. וככה זה דרך הצירופים. אז האוויר, מים ואש מתחילים להצטרף עד שיש 9. שיש בתוך האוויר יש אוויר, מים, אש, בתוך האש יש אוויר, מים, אש, בתוך המים יש אוויר, מים, אש. יש לנו כבר 9. והכלל של זה, שזה נקרא האפר, שכולל את כל זה, זה כבר הכוח העשירי שמוציא לפועל. וכך מתחלק הדברים. גם ה-32 זה לקחת 10, ואז יש לך אוויר כפול 10, מים כפול 10, אש כפול 10. ויש את השורש מאיפה שהם יצאו, ויש את הכלל לאן הם נכנסים. אז שוב, ככה מגיעים ל-32. אז הכוח של לקחת 1 ולעשות 3, זה השורש איך שהתחיל להתחלק המציאות. ולכן הם נקראים אמהות. ושבע כפולות בדבר היא בתמורה. שבע כפולות אומרת שיש שבע דברים שיכול להיות לך ויכול להיות לך ההפך. לדוגמה, עושר ועוני. לדוגמה, חוכמה ואיוולת. לדוגמה, זרע או שממה. כל אלה זה דבר ותמורה. צד אחד הבן אדם רוצה, צד ההפוך הבן אדם לא אוהב בדרך כלל. וזה כאשר העולם לא עובד איתו. זה כאשר הרוח מתחילה להתפצל. ואנחנו היום בפיצול ענק, אז אין כבר שאלות למה יש הרבה תמורות. אבל כאשר העולם מתאחד, אז הכל נכנס לצד שאוהב את האדם, ואנחנו לא צריכים לחיות בעולם של תמורות. עולם של תמורות זה כאשר אנחנו מתחילים לרדת לסטרה, לצד אחר, לצד שהוא נגד המציאות. וי"ב פשוטות בא לומר לך שכל יסוד וכל כפול וכל תמורה כולם מקבלים מן הבינה, נקראת רוח מרוח, נקראת מי, שנאמר את מי נועץ ויביניהו. ואמר מי תיקן את רוח השם, רוח השם ממש, והם חוכמה, הבינה ואין זה. ורוח אחת מהן, הנה נתבאר לך שיש אותיות של רוח, והן אותיות של רוח הקודש, לכן נקרא לשון הקודש, מה שלא נקראת כן שום לשון מ-70 לשונות. לפי שהוא נמשך ונאצל ממקור הקודש, לכן קוראים לו לשון הקודש. מה זה אומר קודש? קודש זה החוכמה הזאת. החוכמה הזאת זה המקום שמתחיל קודש. מה זה קודש? קודש זה משהו שמכוון לאמת. משהו שמייצג את המציאות. כל מה שקשור לחוכמה הזאת היא קודש. כל מה שמועיל לחוכמה הזאת קדוש. כל מה שמרחיק מהחוכמה הזאת תמה. לכן ה-70 לשונות נקראים תמאים. זה לא שיש בהם מצד עצמם חיסרון. זה בגלל שהם מרחיקים מהלשון הקודש. כי הם מייצגים משהו אחר. ולכן זה כבר תומה. זה כבר ההפך של קדושה. כי אנחנו מייצרים בעולם, אנחנו מייצרים מציאות, אנחנו מייצרים כלים, אנחנו מייצרים אמונות, וכאשר היא לא מכוונת, אז היא ההפך של הקודש, היא מרחיקה אותנו מן הקודש. אז הלשון שמייצג את החוכמה, היא נקראת לשון הקודש. ועל זה אויסיס יויציס בדרכי הנשיא ויש בדרכי הניגון. וזה יסוי טעמי התוירי לפי שהם נכנוסים ויועצים בכל השיר. ועשוי את בזה פאמן זוי ורימן, כשהקוין גודל נכנס לפני ונפנים כדי שישמעו כוילי. ומזה תוכל להוב ונסוי דרך הקודש ששוירה על הנביאים בדרך ניגון כדי שיסמחיו. הדויד יחסיב, ואת תקחו לי מנגן, לפי שזה הרוח הנצל מן כסר עליון, בדרך הנתיב הארוך, עד שהגיע לתפרס הנקר רוח, וזה יסוד הנביאו שנאצלת מן התפרס אל התורה, וזה יסוד פה אל פה, ואויסון אויסיס עצמון, הן הנסיבויס. אז הנסיבויס, הנסיבויס בעצמון, זאת אומרת, כאשר הרוח נהיה אתה, היא חייבת לעבור את המקום הזה של החוכמה איפה שהאותיות. אם האותיות האלה מתחילים לנגן לנו בשורש הזה, איפה שאנחנו מדברים עכשיו, ומשם יוצא לנו אחר כך מחשבה, המחשבה הזאת היא רוח הקודש. ואפילו יותר מזה יכול להגיע לנבואה. אז רק כאשר יש לנו הפסק והאותיות למעלה לא יכולים לצאת אלינו, בגלל מה שיש בדרך, אז המחשבה שלנו זה כבר משהו אחר, זה כבר נפגם, זה כבר מייצג משהו אחר. אבל בשורש, מאיפה שהמחשבה יוצאת, היא יוצאת בהתחלה לפי הרצון האמיתי, לפי הרצון שבא מהאור האינסוף, שבא מהכוח האינסופי, שככה מייצג את המציאות הזאת. ואז זה מתבלבל בנו, עד שאנחנו מקבלים מחשבה של חול, מחשבה פשוטה. כי זה כבר התלבש כמה פעמים. אבל אצל הנביאים, הם היו מגיעים למצב של שמחה, עד שהם היו גורמים לאותיות האלה לשיר בעצמם. והיו נכנסים לעולם אחר. היו נכנסים לעולם שזה השורש של העולם שאנחנו מכירים. אנחנו בסוף התהליך, והם היו נכנסים לתחילת התהליך. ורוח אחת מהם באה לומר לך, כמו ששין של תפילין שהוא עצמו האור, והוא בעצמו השין, ואין הפרש ביניהם, יש שין מעל התפילין שעושים את זה מהאור. אז האור והשין זה אותו דבר, אחד עשוי מהשני. אי אפשר להפריד ביניהם. כך אותו רוח בעצמו הוא האותיות. הרוח של החוכמה מתלבש באותיות, הוא נהיה האותיות. כל הכוח של החיות שיצא לנו אחר כך באיברים, החוכמה כבר מתלבש בצורה הזאת. זה הרוח באמת. זה הרוח שמחיה. זה הרוח של חוכמה כאשר היא התלבשה עם הרצון הפנימי. והם בעצמם רוח הקודש. הוא יבוא ממקום הקודש, הנקרא כתר עליון, שהיא קודש קודשים. ובכלל זה, כל דומם וצומח וחי מדבר, וכל הנמצא מעילת האלות וכתר עליון וחוכמה, כולם באו מאותו רוח. וההבל היצא דרך אותו הנתיב הנמשך מכתר עליון אל התפארת. כל מה שאנחנו נמצא למטה, יצא משם למעלה. וכל פרט ופרט כבר היה בתוך החוכמה. אוקיי, נעצור פה. שאלות?
מה ההבדל בין חקק לחצב? כלומר, מי שחצב זה כמו שחוצב בסלע מוציא. חקק
עשה
סימנים. איך זה
מסתדר
בסדר
ההשתלשלות? החקיקה זה עוד לפני החציבה. נגיד אצל הסופר, כאשר הוא מחליט מה הוא יגיד, והוא בוחר את האותיות, והוא מסדר לעצמו, כל זה זה עדיין בתהליך של החקיקה. ואז כאשר הוא מתחיל להוציא את החקיקה שלו לפועל, אז הוא יתחיל את החציבה, שזה אומר שהוא יתחיל באמת לסדר אותיות. אז החציבה זה יותר בפועל, כאשר הוא מוציא את זה, נגיד אבנים, כאשר בן אדם חוצב אבנים, אז הוא כבר פועל בפעולה פיזית, והחקיקה זה עוד לפני זה. אז נגיד אם אנחנו נדבר באבנים, בחקיקה הוא יבוא והוא יסמן איזה אבנים הוא ייקח ואיפה הוא יחקוק, ואיפה הוא יחצוב. איפה הוא ייכנס בהם. אחרי החקיקה, אחרי שהוא כבר הכין את זה, אז הוא יבוא עם הכלים והוא יעשה את החציבה. אז זה כאילו שתי שלבים. זה כל תלוי איפה אנחנו מדברים, אז שתי השלבים האלה יצאו בצורה אחרת. אבל יש שתי שלבים. השלב הראשון זה יחסית יותר רוחני, זה יותר תכנון, והשלב השני זה יותר יציאה לפועל.